בכל שמונת ימי חנוכה אנחנו גומרים את ההלל. זה הלל שתקנו אותו בגלל שנעשה כאן נס, ודבר מאוד נדיר בהיסטוריה של עם ישראל, נס לכל עם ישראל בארץ ישראל. מאז שקמו עם ישראל, מאז שנהיינו לעם, לא היה דבר כזה. יציאת מצרים הייתה נס בחוץ לארץ, זה לא היה בארץ ישראל, זה היה במצרים. ובאמת לגבי יציאת מצרים הגמרא אומרת שכל זמן שלא נכנסו לארץ ישראל אז היה אפשר לומר הלל על נס שבחוץ לארץ, אבל מאז שנכנסנו לארץ ישראל, זה אחד הפירושים בגמרא במסכת מגילה, אומרים הלל על נס שקרה דווקא בארץ ישראל, וכמובן צריך שיהיה נס כזה שהוא כללי לכלל ישראל. אז זה נס חנוכה. יש מחלוקת ראשונים אם הלל הוא דאורייתא או דרבנן. הרמב״ם כותב בפירוש בפרק ג' מהלכות חנוכה שההלל הוא מדרבנן. תקנת חכמים לעם ישראל לומר הלל כשקורא להם נס. היראים מונה את זה במניין המצוות, רואים שהוא סובר שהלל הוא מצוות עשה מן התורה ממש. זאת אומרת שכשקורה לעם ישראל נס, אז הם חייבים לומר הלל. אמנם את ההלל אנחנו אומרים בפרקי תהילים, תהילים זה לא דאורייתא, אבל אפשר לומר שעצם ההודעה היא מן התורה, אבל את פרקי התהילים שאנחנו אומרים, זה תקנת חכמים, אבל ההלל עצמו הוא דאורייתא. ככה אפשר לומר. כך כותב באמת בחידושי הראה. בפירוש ככה הוא כותב, שההלל עצמו הוא דאורייתא, אבל הפרקים של התהילים שאומרים, זה מדרבנן. הראב"ד בהלכות חנוכה משיג על הרמב״ם, הוא מביא את דברי הגמרא. הגמרא אומרת שהנביאים תקנו הלל על הניסים שיש לעם ישראל. יש פסוק בספר ישעיה, הוא דורש מהפסוק הזה שההלל נקרא תמיד דברי קבלה. מה זה דברי קבלה? דברי קבלה זה יותר מאשר דרבנן, וזה פחות מאשר דאורייתא. זה דברים שנזכרים בנביאים, בנביאים, בכתובים, זה נקרא דברי קבלה, בתנ"ך. אז זה נקרא דברי קבלה. יש לנו כמה דוגמאות כאלו של מצוות שהן מדברי קבלה. למשל, מקרא מגילה. מקרא מגילה לדעת רובה דרובה מרבותינו הראשונים. מקרא מגילה זה לא דרבנן, זה יותר מאשר דרבנן. כיוון שמגילת אסתר היא חלק מהתנ"ך, אז תקנת הנביאים זה היה, מגילת אסתר הייתה בסוף תקופת הנביאים. כן? ממש בסוף תקופת הנביאים. אז זה נקרא דברי קבלה. ככה רוב הראשונים סוברים. יש הרבה ראשונים שסוברים שכשאנחנו אומרים שיש ספק בדברי קבלה, אז אנחנו אומרים הרי תמיד בדאורייתא ספק דאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לכולה, בדברי קבלה הם סוברים שאנחנו אומרים ספק דאורייתא לחומרא. כך כותב מרן בית יוסף גם כן, שבדברי קבלה כמו ספק דאורייתא לחומרא. אז הראב"ד סובר שההלל הוא מדברי קבלה. המגיד משנה מסביר את דברי הראב"ד, והוא מיישב את מה שהוא שואל על הרמב״ם מהגמרא, אבל הוא מסכים לרמב״ם. מרן הכסף משנה דוחה בכלל את שיטת הראב"ד. בכל אופן, למסקנת הדברים, יש לנו כאן למעשה שלוש שיטות. האם ההלל הוא מצווה מהתורה, או מדרבנן, או באמצע, מדברי קבלה. עכשיו, בכל אופן, בוודאי, גם אם נאמר שההלל הוא מצווה מדרבנן, אנחנו מברכים עליו. זה לא דומה להלל שלוש חודש, שהספרדים רובם לא מברכים, בגלל שזה רק מנהג, והגמרא אומרת שלא מברכים על המנהגים. אלה שמברכים סוברים כדברי התוספות שעל הלל כן אפשר לברך. כן, ובכן, האשכנזים נוהגים לברך, חלק מהספרדים בחוץ לארץ נוהגים לברך על ההלל, אבל זה רק מנהג בראש חודש. כשאומרים הלל בדילוג, זה הלל של מנהג. אבל ההלל של חנוכה זה לא מנהג, זה מצווה מדברי סופרים, מצווה מדרבנן. או, כמו שאמרתי, יש אומרים דברי קבלה או אפילו דאורייתא. אבל גם אם זה מצווה מדרבנן, שייך לברך על זה. הברכה שלאחר ההלל, יעללוך, ובפירוש הגמרא אומרת שזה רק מנהג. המשנה אומרת שזה רק מנהג. אבל הברכה שלפני, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, גם אם זה דרבנן, אנחנו מברכים. והראיה, אנחנו מברכים להדליק נר חנוכה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. אנחנו מברכים להדליק נר של שבת. גם כן. אפילו שזה ודאי, המצוות הללו הם תקנת חכמים. אז הגמרא אומרת, כן, כל מצוות דרבנן, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, ועשית ככל אשר יורוך, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. לכן אומרת הגמרא, שצריך להגיד אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, גם על מצוות דרבנן. ממילא גם ההלל בכלל זה, לכן אנחנו מברכים על ההלל. עכשיו, ההלל הוא מצווה בחנוכה שתלויה בזמן. זה נוהג שמונת ימי החנוכה. לכאורה, לפי זה, אנחנו יכולים לומר בפשיטות שנשים פטורות מהלל, כמו כל מצוות עשה שהזמן גרמה. באמת כך פשט דברי הרמב״ם. הרמב״ם בסוף פרק ג' מהלכות חנוכה כותב שמביא להלכה את דברי המשנה. המשנה אומרת שמי שאדם שלא יודע, לא יודע להגיד את ההלל, אז עבד או אישה או קטן מקרין אותו והוא עונה אחריהם. משמעות הדברים שהוא צריך לענות אחריהם שהם לא יכולים להוציא אותו. למה? כי הם לא חייבים. אז רואים בפירוש בדברי המשנה שהאישה פתורה. והרמב״ם מביא את זה להלכה. והרמב״ם לא מחלק איזה הלל. כל הלל הרמב״ם סובר שאישה לא מוציאה את האיש את החובה, זאת אומרת שהאישה פתורה מההלל. בוודאי כך סובר הרמב״ם. אבל התוספות במסכת סוכה דף למתחת, התוספות אומרים על ליל הסדר. שההלל שאומרים בליל הסדר, נשים חייבות. נשים חייבות בהלל הזה. למה? כי תקנו אותו על הנס. זה הלל מיוחד בליל הסדר. בפשטות, על איזה הלל מתכוונים התוספות? על ההלל שאומרים את זה בסוף הסדר. אנחנו אומרים שני הפרקים הראשונים עם ההגדה, שגם בזה אישה חייבת מן התורה, ואת השעה אומרים בסוף. אז את ההלל הזה, אישה חייבת, כך סוברים התוספות. אבל דעתו של אבי מורי, הלכה למעשה, שאישה חייבת גם בהלל שאומרים אחרי תפילת ערבית. במשך כל השנים הוא היה חוזר מבית הכנסת לבית לפני שמתחילים את ליל הסדר, הוא היה שואל את הנשים, התפללתם ערבית? אמרתם הלל? תגידו הלל בברכה. הוא היה שמחכה להם שיגידו הלל שלם בברכה. זאת אומרת, למרות שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה, ליל הסדר שענה, כך אומרים התוספות. זה הלל מיוחד במינו, והוא היה מחייב את הנשים לברך. עכשיו לכאורה, לפי התוספות, אין לנו שום סיבה לחלק בין הלל של ליל הסדר שתקנו אותו על הנס, לבין הלל של חנוכה, שגם הלל של חנוכה תקנו אותו על הנס. הוא בא בגלל הנס. אז אם כך, צריך להיות שנשים יהיו חייבות בהלל של חנוכה. אבל לפי הרמב״ם, כפי שאמרתי, הרמב״ם לא חילק. הרמב״ם סובר שנשים פטורות, אנחנו רואים פה לכאורה שזו מחלוקת. התוספות סוברים שנשים חייבות, והרמב״ם סובר שנשים פטורות. עכשיו, באמת צריך לדון אם האישה יכולה לברך, היא רוצה להגיד הלל. אם היא רוצה להגיד הלל, להגיד את הפרקים, בוודאי שמותר לה, אין שום בעיה. השאלה היא, האם מותר לאישה לברך על ההלל בחנוכה או לא? כי לכאורה אנחנו יכולים להגיד, חייבו את הנשים בהדלקת הנרות, כך אומרת הגמרא, נשים חייבות בהדלקת נר חנוכה, למה? שאף הן היו באותו הנס. אז אם היא חייבת בהדלקת נר חנוכה, מה ההבדל? תקנו הלל ותקנו תקנו נרות, זה שתי המצוות שחכמים תקנו. גם אם תאמר שההלל הוא לא כמו ליל הסדר, שליל הסדר זה דאורייתא ופה זה דרבנן, גם אם תגיד כך, עדיין יש לך מקום להגיד מה ההבדל בין הלל לבין הדלקת הנרות. אבל הרמב״ם ודאי לא סובר כך, כמו שאמרתי קודם. אבל לכאורה, לפי התוספות, למה לא נגיד שאישה תהיה חייבת? ועוד, גם לפי הרמב״ם, עדיין יש צד להגיד, אני לא מתכוון על עצם מה שהרמב״ם כותב לגבי נשים, אלא על מה שאמרתי בהתחלה, שהרמב״ם סובר שהלל הוא מדרבנן. אם נאמר שהלל באמת הוא מדרבנן, כך סוברים רוב הראשונים, כדעת הרמב״ם, שהלל הוא מדרבנן. מצוות עשה שהזמן גרמה שהיא דרבנן. אישה חייבת או פטורה? זה בכלל לא פשוט, זה מחלוקת ראשונים. לכאורה, בגמרא כתוב שלא, שהיא פטורה. הגמרא אומרת על שלוש מצוות שהן מדרבנן, שנשים חייבות. מצוות שהזמן גרמה, והגמרא מנמקת בגלל שאף הן היו באותו הנס. כך נאמר לגבי ארבע כוסות במסכת פסחים דף קוף ח', נשים חייבות בארבע כוסות שאף הן היו באותו הנס. כך נאמר לגבי מקרא מגילה במסכת מגילה דף ד', נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס. וכך נאמר בשבת כף ג' לגבי נר חנוכה, שאף הן היו באותו הנס. כן? שלוש מצוות, שלושתם נשים חייבות. למה הגמרא צריכה להגיד שאף הן היו באותו הנס? תגיד, נשים חייבות בגלל שהמצוות הללו הן מדרבנן, ובדרבנן גם מצווה שהזמן גרמה, נגיד שנשים חייבות, רק במצוות דאורייתא נחלק בין מצוות דאורייתא לבין מצוות דרבנן. מצוות דאורייתא שהזמן גרמה, התורה פתרה אותם, בפירוש התורה פתרה אותם, כן? חז"ל דורשים את זה מהפסוקים, לומדים את זה מתפילין, שכל התורה כולה שנשים פטורות. אבל במצוות דרבנן נגיד שנשים חייבות. אז אם כך, למה הגמרא צריכה להגיד את הטעם שאף הן היו באותו הנס? תגיד, בגלל שזה דרבנן. אנחנו רואים מכאן, מוכיחים מכאן כמה מרבותינו הראשונים, שכל דתקון רבנן כאין דאורייתא תקון. חכמים תקנו כמו דאורייתא, כמו דאורייתא. ולכן הגמרא צריכה להגיד סיבה. אם לא הטעם שאף הן היו באותו הנס, הייתי אומר שהן פטורות, בגלל שזה הזמן גרמה. לכן צריך להגיד טעם שאף הן היו באותו הנס. זה דעה אחת. ארוחות חיים אבל כותב שנשים חייבות במצוות שבת. יש לנו לחם משנה, יש לנו מצוות שלוש סעודות, כל המצוות הללו הוא כותב בשם רבנותם שנשים חייבות. למה? הוא אומר כי זה דרבנן. בדרבנן, אפילו שזה מצוות שהזמן גרמה, בדרבנן נשים חייבות. כך בפירוש כותב ארוחות חיים בשם רבנותם. עכשיו לשיטתו יהיה קשה. למה הגמרא צריכה להגיד על כל המצוות הללו, שלושת המצוות שהזכרנו, שנשים חייבות, זה ראשי תיבות אמן. כתוב בפסוק ואמרה האישה אמן אמן. אמן זה ראשי תיבות א', ארבע כוסות, מ' מקרא מגילה, נ' נר חנוכה. שלוש מצוות. אז לפי שיטתו, למה צריך להגיד שאף הן היו באותו הנס? שואלים את זה כבר הרבה אחרונים. מרן החידה כמדומני בסימן רש צדיק וו. בענייני הבדלה שמה, כמדומני ששם הוא מתרץ. הוא אומר ככה. יש מצוות שכל הסיבה שתקנו את המצווה, בגלל שהיה נס. ארבע כוסות, בגלל שהיה נס, תקנו את המצווה הזאת. עכשיו, באמת, הייתי, גם בלי הטעם שאף הן היו באותו הנס, הייתי מחייב את הנשים. אבל הרי כל הסיבה שחייבנו את הגברים זה בגלל שהם היו בנס. לכן חזל צריכים להגיד שגם האישה הייתה בנס כדי שתחייב אותה. כי הכל בא בגלל הנס. לכן צריך להגיד שגם היא הייתה בנס. אם המצווה הזאת לא הייתה באה בגלל הנס, אז הייתי מחייב אותה מעצם הדבר שזה דרבנן. אבל בגלל שעצם גם הגברים חייבים בגלל הנס, אז האישה אין לי שום אפשרות לחייב אותה, אלא אם כן אני אגיד שגם היא הייתה בנס. כך מתרץ מרן החידה. זה תירוץ יפה מאוד. בכל אופן אנחנו רואים כאן שיש לנו מחלוקת ראשונים אם אפשר לחייב את האישה במצוות דרבנן שהזמן גרמה. אז כאן לכאורה אני יכול להגיד, יש לי פה כמה צדדים להגיד שהאישה כן תוכל לברך על ההלל. קודם כל אולי כמו התוספות שההלל שבא על נס נשים חייבות. אם תאמר לא כמו התוספות שבכל הלל אישה פטורה, אולי נאמר שכאן מכיוון שזה דרבנן כמו ארוחות חיים שבדרבנן אישה צריכה שאפשר לחייב אותה. אבל זה לא יעזור כל הנימוקים האלו, מכיוון שהרמב״ם הרי סובר שאישה פטורה. אמרנו שהרמב״ם לא חילק, הרמב״ם לא חילק. אבל מה, הרי מכיוון שאנחנו דנים פה על הברכה, אז כאן לכאורה יש לי ספק ספקה שמה היא חייבת. אם תמצא לומר שהיא פטורה, שמה מותר לה לברך. אתם יודעים שעצם הדבר, אם אישה יכולה לברך על מצוות עשה שהזמן גרמה, זה מחלוקת הרמב״ם והתוספות. הרמב״ם אומר שאישה לא יכולה לברך. למה? היא פטורה. איך היא תגיד אשר קידשנו במצוותיו וציוונו? מי ציווה אותך? אף אחד לא ציווה אותך. איך אפשר להגיד וציוונו? כך סובר הרמב״ם. התוספות מביאים, היא לא אומרת וציווני, אם לא חסידים אומרים וציווני, אז באמת תהיה בעיה, אבל האישה לא אומרת וציוונו, יחד עם הכלל, סוברים התוספות, שהיא יכולה לחייב את עצמה אם היא רוצה, והראיה, התוספות מביאים ראיה מגמרא מפורשת, הגמרא מספרת ככה, רב יוסף האמורה, היה עיוור, עכשיו יש מחלוקת רבי יהודה וחכמים, האם העיוור חייב במצוות או לא. אז בהתחלה רב יוסף חשב, מה עדיף לי? להיות חייב במצוות או לא? עדיף לא להיות חייב. אני בן כבר הוא מקיים את המצוות, הרי בעיני הציבור תמיד, מי נחשב יותר? מתנדב. אתה לא חייב, אתה עושה, אתה מתנדב. המעלה שלך גדולה. נותנים לו פרסים, מחשבים אותו. אז בהתחלה רב יוסף חשב, עדיף לי לא להיות חייב במצוות. למה? כי אז אני בין כבחו מקיים, אני בין כבחו מקיים, ואני מעלתי גדולה מאוד. אבל אחר כך רב יוסף אמר לא, הוא שמע בשם רב חני, רבי חנינה, שלהפך גדול המצווה ועושה, יותר ממי שאינו מצווה ועושה. מסבירים התוספות, אדם שהוא מצווה, יצר הרע מפריע לו כל הזמן, אל תעשה, אל תעשה. אבל אדם שלא מצווה, צריך לא אכפת לו ממנו, בן קורא, הוא לא חייב במצוות, יעשה מה אכפת לי ממנו. אז לכן ההתמודדות של המצווה היא הרבה יותר גדולה. אז אומר רב יוסף, עכשיו מי שיאמר לי שלהלכה אני חייב במצוות, שהעיוור חייב במצוות, עבידנה יומה טבע לרבנן, אני אעשה מסיבה. עשה שעודה לכולם על כך שאני חייב במצוות. מזה לומדים, דרך אגב, המהרש"ל לומד מכאן את המקור לסעודת בר מצווה, שהוא נהיה חייב במצוות. עכשיו, בואו נתבונן. בהתחלה רב יוסף חשב שהוא פטור והוא היה שמח. למה? אני עושה בהתנדבות. אבל הוא מפסיד את הברכות. הוא לא יכול לברך על המצוות, אז למה הוא שמח? על כוחנו לומר שגם כשרב יוסף חשב שהוא פטור, הוא הבין שלברך הוא יכול. הוא לא מפסיד את הברכות. כמו שהוא מתנדב על המצווה עצמה, הוא יכול גם להתנדב על הברכה. השאלה היא, אם עיוור פטור גם ממצוות לא תעשה או לא, זו שאלה, אפשר להיכנס פה לפלפל הרבה. בכל אופן, התוספות מכאן מביאים ראיה, שאישה יכולה לברך, שגם מי שפטור יכול לברך, כמו רב יוסף שיכול לברך. אז אם כך, יש כאן מחלוקת, הרמב״ם והתוספות, אז יש לנו כאן ספק ספקה. שמה אישה חייבת בעלל, אם תמצא לומר שהיא פתורה, שמה מותר לה לברך, אבל זה לא יועיל. הספק ספקה הזה לא יועיל. למה? יש כללים בענייני ברכות, אפילו כשיש ספק ספקה לברך, אנחנו אומרים ספק ברכות להקל. כמה פעמים דיברתי בנושא הזה בעריכות, אני לא רוצה להעריך בזה עכשיו, אבל זה כלל. מתי כן אפשר לברך? כשיש לך ספק ספקה על מצווה, לא על הברכה, על עצם החיוב במצווה, יש לך ספק ספקה, כמו ספירת העומר. אם יש לך ספק ספקה על חיוב במצווה, אז אתה קובע על סמך הספק ספקה לחייב במצווה, וגם יש אומרים שזו מצווה דאורייתא ספירת העומר, כך דעת הרמב״ם, אז אתה אומר שאפשר גם לברך. במקרה שלנו אין ספק ספקה על המצווה. יש רק ספק אחד, שם החייבת, שם הפתורה. ספק אחד. הספק השני הוא כבר נוגע לברכה. אז ממילא במקרה כזה אנחנו נשארים בכלל של ספק ברכות להקל. עכשיו באמת את השאלה הזאת תדעו לכם ששואלים יום יום. בזמן האחרון קיבלתי כמה שאלות. האם אישה יכולה, יש להם חופש בחנוכה, יש זמן, הם רוצות להתפלל כמו שצריך. האם אישה יכולה לברך על ההלל של חנוכה? התשובה צריכה להיות למנהג הספרדים לא, חד משמעית. היא לא יכולה לברך. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, אי אפשר. זה לא ברכת השבח, זה ברכת המצווה. גם לאשכנזים זה לא פשוט, תדעו לכם. הרמ"א כותב על הבדלה. הבדלה שיש אומרים שהאישה לא חייבת בהבדלה, ולכן הרמ"א כותב שאדם שעושה הבדלה שלא יעשה רק לאישה, כי אולי היא לא חייבת. למה? מסביר שמה מגן אברהם שההבדלה זה מצווה שהיא אמירה. מתי אנחנו אומרים שאישה יכולה לקיים מצווה שהזמן גרמה? כמו לולב, כמו שופר, מצווה של עשייה. אבל ההבדלה זה רק אמירה. עכשיו השאלה היא איך ללמוד את דברי המגן אברהם. אפשר להסביר שהמגן אברהם סובר שכל דבר שהוא אמירה, אם זה הזמן גרמה, אישה פתורה. לפי זה יצא לנו שברכות קריאת שמע אישה לא יכולה לברך, כי זה אמירה בעלמה. אמירה בעלמה. אבל אפשר להסביר את דברי המגן אברהם לא ככה. בדרך כלל כל המצוות הם עשייה. ברכה שהיא המצווה בעצמה, שזה ברכה והכל, זאת אומרת הכל אמירה וזה עצמו המצווה, זה הבדלה. הבדלה, קידוש, שזה ברכה, שהברכה עצמה היא המצווה. על זה מתכוון המגן אברהם, לא על ברכות קריאת שמע. ברכות קריאת שמע אולי באמת יודע המגן אברהם שאישה יכולה לברך. באמת אצל האשכנזים היום הרבה הרבה נוהגים שנשים כן מברכות את ברכות קריאת שמע, כן? אבל לגבי ההבדלה, שהברכה עצמה היא המצווה, על זה כתב הרמ"א שיש אומרים שהאישה פתורה, שאי אפשר שהאיש יברך בשביל האישה. עכשיו לאור הדברים הללו נחזור לנושא שלנו. כאן זה תלוי יהיה במחלוקת הזאת למנהג האשכנזים אם האישה יכולה לברך על ההלל, אבל מכיוון שבין כה וכה כמו שאמרתי הם נוהגות לברך גם על ברכות קריאת שמע, היום זה מצוי מאוד שנשים אשכנזיות הן מברכות גם על פסוקי דזמרה וגם על קריאת שמע. למנהג הספרדים ודאי שזה לא נכון לעשות ככה. צריך להיזהר לא לברך לא על פסוקי דזמרה, למרות שזה רק ברכת השבח ברוך שאמר והשתבח ויש מתירים בזה. למרות כך יש תשובה ענקית בנושא הזה ביביע עומר, שהמסקנה שלו היא שגם מצוות שהם אמירה וגם מצוות שהם שבח בעלמה, כמו פסוקי דזמרה, אישה לא יכולה, אומרים ספק ברכות להקל, כללית, הוא אומר שאת הכלל שספק ברכות להקל, אנחנו אומרים גם בברכות השבח, לא כמו הבח. זה המסקנה שלו. אז ממילא גם פה, אישה לא יכולה לברך למנהג הספרדים על פסוקי דזמרה. יש בנושא הזה של ברכה על מצוות שהזמן גרמה, בדורות האחרונים היה בזה הרבה הרבה חילוקי דעות. יש למשל אצל המרוקאים, הרבה נהגו, שהבעל חוזר בסוכות מבית הכנסת, מביא את הלולב, האישה לוקחת את הלולב ומברכת. מאיפה בא המנהג הזה? ממרן החידה. מרן החידה, מה קרה לרמקו? מרן החידה, בסדר? כן. מרן החידה, כמובן, הוא הולך תמיד אחרי מרן השולחן ערוך. אבל בנושא הזה, מרן החידה פסק שנשים יכולות לברך על מצוות שהזמן גרמה. למה? לפני 800 שנה היה אחד מבעלי התוספות שהיה מקובל גדול, קדוש עליון. וכשהיה לו שאלות בהלכה, כל מיני שאלות, הוא היה שואל את הקדוש ברוך הוא. לפני שהוא הולך לישון, הוא עושה שאלת חלום, הקדוש ברוך הוא היה שולח לו מלאך, בחלום שלו, בא ועונה לו תשובה. למשל, הוא שאל על רש"י ורבנו תם, תפילין. מה האמת? רש"י ורבנו תם. אז ענו לו תשובה מאוד יפה. אמרו לו, כמו שיש מחלוקת למעלה, ככה יש מחלוקת בשמיים. הקדוש ברוך הוא אומר כמו רש"י, וכל פמליה של מעלה אומרים כמו רבנו תם. נו, אז כדאי להניח גם רבנו תם. עכשיו, לגבי השאלה הזאת, על מצוות שהזמן גרמה, אז ענו לו, לך אמור להם, שובו לכם לאהוליכם, וברכו את השם אלוקיכם, האנשים וגם הנשים, יוסף השם עליכם. בפירוש אמרו לו, שאישה יכולה לברך על מצוות שהזמן גרמה. אומר מרן החידה, אחרי שככה הוא קיבל בחלום, אז אנחנו במקרה הזה לא הולכים אחרי הרמב״ם והשולחן ערוך, אנחנו הולכים אחרי התוספות. כך אומר מרן החידה. ביבי העומר כתב אמון בנושא הזה, כתב עריכות גדולה, הוא מביא הרבה ראיות שאנחנו לא יכולים לסמוך על דברי חלומות ולפסוק לפי זה הלכה. אני אתן לכם דוגמה אחת לאחת הראיות. יש בגמרא במסכת סנהדרין, הגמרא אומרת, אדם אחד, אבא שלו הלך לעולמו. והוא יודע שאבא שלו השאיר לו ירושה. אבל מה, אבא שלו לא האמין בבנקים, לא האמין שום דבר. מה הוא עשה? שם את זה תחת הבלטות. התמין את זה באיזה מקום. אבל אבא שלו לא הספיק להגיד לו איפה הוא שם את זה. האיש הזה מסכן לא יודע איפה הכסף. והנה, בלילה הוא ישן, אבא שלו בא אליו בחלום. ואמר לו, תשמע, תיכנס לחדר פלוני, תמדוד 7 בלטות מימין, 8 משמאל, תרים את הבלטה, שם נמצא מיליון דולר. אבל רק שתדע לך, כל הכסף הזה, זה לא שלך. זה הכל כסף של מעשר שני, של צדקה. הבן אדם התעורר מהחלום, לא כמו פרעה, הוא רץ מהר, נוטל ידיים, ורץ, סופר את הבלטות, מרים, באמת יש את כל הכסף. אז מה הדין של הכסף הזה? שלא. כך אומרת הגמרא. למה? דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. תראו מה שזה. עד כדי כך חז"ל זלזלו בחלום. חלום שאתה רואה שהוא אמת היה, חצי מהחלום, אתה רואה כמעט עד הסוף, כל מה שהוא אמר, נכון, הנה, הוא לא ידע, אם לא החלום, הוא לא היה חולם על דעתו, שזה במקום הזה. החלום אמר לו בדיוק. זאת אומרת, מי שדיבר איתו בחלום, זה אמיתי, זה לא צחוק. בכל זאת, אתה אומר, מה שאמיתי, אמיתי. אבל מה שאתה לא יודע שזה אמיתי, לא, זה חלום, זה שטות, מתעלמים מזה. יכול לקחת את זה לעצמו. היה במשך התקופות, מזמן הראשונים ועד הדורות האחרונים, הייתה שאלה במדינות אירופה, היה איזה דג שהיה לו מעט קסקסים, והקסקסים שלו הם רכים, והדג הזה מיד כשצדים אותו, הקסקסים נושרים. אז הייתה שאלה, האם מותר לאכול את הדג הזה או לא. היה בזמן הראשונים אחד מבעלי התוספות, קראו לו רבנו אפרים. אז הוא פסק שזה מותר. והנה בלילה הוא הלך לישון, הוא רואה בא אליו אחד, עם מזקן אחד, עם שני סלים, מלאים שקצים ורמסים, צפרדעים, סרטנים, השם ירחם, איזה מאכלים של צרפתים, השם ירחם, ואומר לו, קום תאכל. אמר לו, אני אוכל חס ושלום, אני אוכל דברים כאלו? אמר לו, מה אתה מתפלא? בדיוק כמו זה היום התארת. איך התארת? שרץ המים. הוא נבהל מאוד, קם בבוקר, מיד אסף את כולם, ואמר, חס ושלום, לא לאכול יותר מהדג הזה, מי שאכל יעשה תשובה, ולעשות הגעלה לכל הכלים. הוא נבהל מהחלום. עברו כמה מאות שנים, והשאלה הזאת בדיוק חזרה בזמנו של הנודע ביהודה. והנודע ביהודה כתב פסק שמותר לאכול את הדגים האלה. אמרו לו, אבל רבנו אפרים, ככה היה בחלום. מה חלום? זה כלום. דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. יותר מזה, אנחנו רואים בגמרא, אפילו לא חלום, בת קול. בת קול מן השמיים. תארו לכם שיהיה פה איזה ויכוח בהלכה, ורואים שרבותינו התנאים התעלמו מבת קול. שהיה ויכוח בין חכמי ישראל לרבי אליעזר, אז רבי אליעזר עשה כמה מופתים. הוא אמר, אם הלכה כמותי, אמת המים תוכיח, חזרו המים לאחוריהם. אם הלכה כמותי, עץ החרוב יוכיח, העץ נעקר ממקומו. אנחנו, אם היה מישהו בא ועושה לנו מופת, קטן קטן ישראל, אמרו רבן גמליאל עמד ואמר, אין מביאים ראיה מאמת המים, אין מביאים ראיה מעץ החרוב. אם הלכה כמותי, הוא אמר, כותלי בית המדרש יוכיחו, גם לא עזר. בסוף הוא אמר, אם הלכה כמותי מן השמיים יוכיחו. ויצאה בת קול ואמרה, הלכה כרבי אליעזר. עמד רבן גמליאל ואמר, לא בשמיים היא. לא בשמיים היא. אז אם בזה אנחנו רואים, הגמרא אומרת אחר כך שאחד התנאים פגש את אליהו הנביא ושאל אותו, מה עשה הקדוש ברוך הוא? כשאמרו ככה, לא בשמיים, חולקים על הקדוש ברוך הוא, מה זה? אז אומר שהקדוש ברוך הוא אמר, נצחוני בניי, נצחוני בניי. לא בשמיים היא, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, זה אצלנו. אתם יודעים, אבי מורי כותב בספר שלו על מגילת רות, דבר מאוד מעניין, הראה לי את זה הבן שלי הרב עובדיה, אמר לי תסתכל מה כתוב פה, הוא כותב שהאדם רוצה ללכת לקבל ברכה, כולם הולכים למקובלים, הוא כותב שמה ללכת לפוסקי הלכות, אם הם יפסקו הלכה שהבן אדם צריך לחיות או שצריך להיות בריא, זה יותר חשוב משל מקובלים, הוא מביא ראיות לזה, הוא כותב את זה בשם רבי נחמן מברסלב. אתם שומעים? שפוסקי ההלכות, הברכה שלהם יותר חשובה. למה? לא בשמיים הם מחליטים, הם פוסקים את ההלכה, וככה בשמיים חייבים ללכת לפי מה שהם פסקו. עד כדי כך. כן, בכל אופן, אני חוזר למה שאמרנו, אנחנו לא יכולים לסמוך על דברי החלומות, לכן המסקנה שלו ביביע עומר, שאסור לנשים לברך על מצוות עשה שהזמן גרמה. אתם יודעים, מי שמשחזר את מה שאבי מורי כתב, חוץ מזה שהייתה לו שיטה, היה לו דרך, היה לו קו, היה כמה דברים בהלכה שהיו חשובים לו מאוד מאוד, שהוא ננחם עליהם בכל כוחו. ולא היה אכפת לו מה יגידו, יגידו ככה או יגידו ככה, הוא ננחם עליהם בכל כוחו. אחד הדברים, למשל, היה לגבי נרות שבת. שצריך קודם כל לברך ואחר כך להדליק. הוא נלחם על זה בכל כוחו, שזה דעת מרן ויש כאן חשש ברכה לבטלה, ואלה שנהגו לא ככה, זה מנהג נגד ההלכה שצריך לשנות אותו. אתם יודעים, מנהג שהוא נגד ההלכה באמת, זה רמב״ם מפורש בתשובה. הרמב״ם כותב שאסור להיות שמה במקום שעושים נגד ההלכה, מנהג נגד ההלכה. ככה כותב הרמב״ם. אז הוא היה נלחם על זה מאוד מאוד. אחד הדברים זה היה הנושא הזה, היה אומר שהאשכנזים נהגו כמו הרמה, בסדר, יש להם על מה לסמוך, אבל אנחנו הספרדים אסור לנו בהחלט לברך על מצוות עשה שהזמן גרמה. גם אלה שנהגו לא כך על סמך דברי החידה להלכה, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. הוא כתב כמה תשובות בנושא הזה ביביע עומר, לחזק ולבסס את השיטה הזאת שלו, והוא כל ימיו נלחם על הדבר הזה מאוד מאוד, להזהיר לא לברך על מצוות שהזמן גרמה. אז לכן למסקנת הדברים, גם לגבי הלל של חנוכה, אם נשים רוצות לומר את ההלל מתחילתו ועד סופו, ודאי שהן יכולות לומר, אין שום בעיה, אדרבה ואדרבה, שגם הם ידעו לקדוש ברוך הוא, שאף הן היו באותו הנס, אבל לברך על ההלל, אסור להם לברך, לא את הברכה שלפני ההלל, ולא את הברכה שלאחר ההלל. עכשיו רבותיי, אני רוצה לדבר בענייני חג החנוכה. אתם יודעים, כל שנה, שבת חנוכה, זה פרשת מקץ. תמיד. פרשת מקץ. לפעמים, כשחנוכה קצת מאחר, אז, או, סליחה, מקדים, אז זה פרשת וישב. ולפעמים יש שתי שבתות, ואז זה וישב מקץ. אבל תמיד, מקץ זה העיקר, גם וישב. עכשיו, מעניין מאוד, זה לא מקרה, אין מקרה. מקרה ראשי תיבות, רק מהשם. רק מהשם. יש קשר בין הפרשיות הללו לבין חנוכה. בואו נסתכל פרשת וישב. איך זה מתחיל? יוסף חולם חלומות. חלום אחד, הוא רואה השמש והירח, החלום הראשון, מעלמים אלומים בתוך השדה, כמה אלומתי וגם ניצבה, זאת אומרת, הוא יחיד מול רבים. כל האחים שלו, והם כולם משתחווים לו. זאת אומרת, אל תסתכלו על זה שאתם הרבים ואני היחיד. יש מצב שהרבים משתחווים ליחיד, ואחר כך השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, כולם. הם כולם חזקים, חשובים, הם משתחווים לי. זאת אומרת, יש כאן מסר שלא הרוב קובע. לא תמיד הרוב קובע. כן? אם נלך אחרי הרוב, השם ירחם, לאן אנחנו נגיע? רוב העולם הם גויים, אנחנו נהיה חס ושלום, נלך אחריהם. כשאנחנו יודעים דברים, כשהדברים הם ברורים, אז לא מתחשבים ברוב. כן? כשיש דבר ידוע וברור מאוד מאוד, משך להגיד רוב ומיעוט. אם אתה יודע את האמת, כשיש ספק, אתה הולך אחרי הרוב. אבל כשאין ספק, כשיש ודאי, לא הולכים אחרי הרוב. בואו נסתכל בפרשת מקץ. אותו סיפור. פרעו חולם שני חלומות. חלום אחד הוא רואה פרות רזות, רעות, דקות. לכאורה, מי צריך לאכול את מי? הפרות השמנות אוכלות את הרזות. החזק משתלט על החלש. שיבולים דקות רזות, זה חוזר פעמיים, חלום, מול שיבולים שמנות, ופתאום החלש מנצח את החזק. זה נגד השכל הישר. נגד השכל הישר של פרעו, שהיה עקום מאוד מאוד. הוא אומר, ריבונו של עולם, הרי החוק שלו, כל דעלים גבר. מי שיותר חזק הוא המנצח. איך זה יכול להיות שהחלש מנצח את החזק? ולכן, כל הפתרונות שאמרו לו, הוא לא קיבל אותם. נגד, חלום נוגד את ההיגיון, ממש נוגד את ההיגיון. עד שבא יוסף ומצא לו פתרון יפה, רעב, סבא, ככה הניח את דעתו. אבל זה למעשה מה שקרה בנס חנוכה. שהחלש ניצח את החזק. אנחנו אומרים בעל הניסים, נתת גיבורים ביד חנוכה. חלשים. זאת אומרת, מי היו הגיבורים? היוונים. ובאמת, אם נסתכל בספרי ההיסטוריה, גם בדברי חז"ל, גם בספרי ההיסטוריה, וגם באיגרת תימן של הרמב״ם, נלמד את כל הנושא של נס חנוכה. זה דבר עצום מה שהיה כאן. דבר לא יאומן כי יסופר. תתארו לכם שאנחנו פה נשב היום ונגיד, אובמה הזה החליט ככה להצביע נגדנו, אנחנו נראה לו, אנחנו מכריזים מלחמה על אובמה ואנחנו נצא מפה למלחמה על אמריקה. צחוק לכאורה. אבל זה מה שקרה בזמן החשמונאים. הרי מה היה שם? העסק בכלל לא היה פשוט. היו היוונים בתקופה ההיא, היו חכמים ונבונים. הפילוסופים הגדולים, אריסטו וחבריו, היו בסמוך לתקופה ההיא. עכשיו, הם שלטו על העולם כולו. אלכסנדר מוקדון, חי קצת לפני הסיפור של חנוכה, התוספות במסכת מגילה כותבים, שהוא מלך על העולם כולו. זאת אומרת, אין ספק שיוון אז הייתה האימפריה החזקה ביותר בעולם. אני לא יודע אם אז עדיין אנטיוכוס מלך על כל העולם, אבל ודאי שהוא מלך על רוב העולם, והוא היה המלך החזק ביותר בעולם. ואז הם באו לארץ ישראל, והם התחילו בהתחלה, גם כן, תסתכלו בזה בספרי ההיסטוריה, הם מתארים את זה. הם בהתחלה לא גזרו גזרות נגד התורה. הם רק דרשו להכניס את תרבות יוון. בבקשה, אתם רוצים בית המקדש, להקריב קורבנות לפני הקדוש ברוך הוא, להגיד הלל, לשיר, אין בעיה. אבל אנחנו רוצים שלא רחוק מבית המקדש יהיה אצטדיון. יהיה אצטדיון גם כן. והיה מצב שחלק גדול מהכהנים היו מתייוונים. הרעיונות שלהם היו רעיונות לכאורה נחמדים מאוד בעיני הרבה אנשים. אנחנו נמשיך ללכת לבית הכנסת, אנחנו נלמד בכולל, אנחנו נלמד בישיבה, אבל ביום נלמד בישיבה, בערב נלך לאצטדיון. עד כדי כך שכהנים, הרבה כהנים, הייתה תקופה שאפילו הכהן הגדול היה משלהם. השם ירחם. היו מהר מהר מקריבים קורבנות וגומרים מהר, כהנים זריזים הם. הם עושים מהר מהר ורצים לאצטדיון. כל מיני מלחמות הם היו עושים, כל מיני דברים, תרבות יוון. וזה קסם לאנשים. וכך לאט לאט, אחר כך הם התחילו לגזור גזרות נגד המצוות. וכשאנחנו מתבוננים, תמיד זו השיטה של יצר הרע. תארו לכם, יצר הרע יכול לבוא אלינו ולהגיד, רבותיי, השבת כולנו נוסעים במכוניות. פתאום. הוא לא יבוא להגיד לנו, הוא לא ינסה אפילו. הוא יודע שחבל לו על הזמן. אבל הוא לא יגיד לנו, תחללו שבת בהתחלה. הוא יבוא ויגיד, יש כמה דברים, תראו, אולי כדאי, תחזיקו טלפונים לא כשרים. כמה רבנים קיצוניים אמרו ככה, נגידו, נו, מה הבעיה, טלפון? אתה צריך את זה גם בשביל העבודה. אז ככה מתחילים, אני צריך גם את האינטרנט, כל אחד יגיד. ואני צריך גם שהמחשב שלי בבית יהיה אינטרנט. ויש לי זמן, אז אני רוצה גם כן קצת לשחק, ואני רוצה זה. ככה לאט לאט מתחילים עוד צעד ועוד צעד. אתם יודעים, יש כאלו שלמדו בישיבות, ויצאו לעבוד. ממש, אני אומר לכם את זה בכאב. הם יצאו לעבוד, ועיק על המצפון שלהם שהם עזבו את התורה. אז בהתחלה הם עוד קבעו עיתים לתורה. אחר כך הם הפסיקו לקבוע עיתים לתורה. וכדי להשקיט את המצפון שלהם, הם פיתחו אידיאולוגיה שהעיקר זה לעבוד ולא ללמוד. זה מה שצריך לעשות. וככה עובר עוד שלב ועוד שלב, עד שהם הפכו להיות שונאים של מי שלומד תורה. מקצה לקצה. כך זה תמיד. כן. ובכן, זה דבר שאנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את הדברים הללו בחוש. יצר הרע, יש לו סבלנות, הוא מתחיל לאט לאט, תוותר על דבר קטן, זה, ואחר כך עוד דבר קטן. כך גם הרפורמים התחילו. הרפורמים לא קמו ביום אחד והתחילו לחלל שבת, והתחילו להילחם בכל הקדוש והיקר לנו. הם התחילו לא לצום בצומות דרבנן, כתוב בפסוק, וקרעו לבבכם ועל בגדכם, העיקר שיהיה לנו צער פנימי, כן, אנחנו מצטערים, אוכלים, שותים, אבל אנחנו מצטערים בלב, ככה הם אמרו. אחר כך הם נהיו דתיים בלב, ואחר כך לא נשאר להם לב בכלל. שם ירחם. אז ככה זה התחיל עם תרבות יוון. ואז הם התחילו עם הגזרות, הרמב״ם כותב באיגרת תימן שהם גזרו על מצוות שהן היו מיוחדות בעיניהם, שהם הבינו שהם הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. שבת קודש, ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם. מחקו את השבת. ברית מילה, ונמלתם בשר עולתכם, והיה לאות ברית ביני וביניכם. אות ברית. הורידו את המצווה הזאת. קביעת ראשי חודשים, אז היו מקדשים על פי הראייה. אין יותר לקדש ראש חודש. כתוב בפסוק, והיו לאותות ולמועדים. זה גם אות. אם אין ראש חודש, אין פסח, אין סוכות. אין כל החגים, התבטלו. כי אין קביעות ראשי חודשים. וכל מי שעבר על הגזרות שלהם, הם הרגו אותו. אישה אחת מלה את הבן שלה, קשרו אותו יחד איתה ותלו אותם, הרגו אותם. כך הם החליטו לטמא את עם ישראל. זה היה השיטה שלהם. נגד זה קמו החשמונאים, שהיו קדושי עליון, היו חסידים, קדושי עליון. החשמונאים, כל מה שעניין אותם זה לא, איך אומרים, להיות עם חופשי בארצנו. לא עניין אותם העצמאות, איך קוראים לזה, העצמאות מדינית, שאנחנו יהיה לנו מדינה. יופי, ודאי שאנחנו רוצים. למה אנחנו רוצים שתהיה לנו מדינה? בשביל שנוכל לקיים מצוות, שאף אחד לא יגיד לנו מה לעשות, שלא יעשו לנו גזרות. החשמונאים היה אכפת להם מהתורה הקדושה. כאב להם שבאים וגוזרים עליהם גזרות ולא נותנים להם לקיים מצוות. ואז התחיל המרד. בהתחלה היה מלחמה קטנה בבית המקדש, כשבאו המתייבנים, זה היה מלחמה של החשמונאים נגד המתייבנים. המלחמה עם המתייבנים הייתה קשה מאוד. יהודים שהולכים נגד התורה. אנחנו רואים איך ההיסטוריה חוזרת על עצמה. ממש כך. היום כולם חוגגים את חנוכה, גם החילונים. הם מתווכחים אם מותר לאכול סופגניות, או אסור לאכול סופגניות, זה בריא או לא בריא. מצווה לאכול סופגניות? מצווה. למה? הם שמחים לחגוג את זה. למה? כי הם משכתבים את ההיסטוריה. הרי הסיפור של חנוכה הוא ההפך הגמור מכל מה שהם מציירים לנו פה. לא עוד, תמיד הם אומרים לא עוד. לא ישלטו עלינו אומות העולם. אנחנו רוצים שיהיה לנו צהל חזק, גיבור חזק, על חרבך תחיה. זה נאמר, לפי שיטתם נאמר על יעקב, לא על עשיו. עכשיו בואו באמת נתבונן רבותיי, מפעם לפעם, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו לקח, מה זה על חרבך תחיה, מה זה כוחי ועוצם ידי. בואו נסתכל מה קורה לנו. אני זוכר, הייתי ילד קטן ממש, במלחמת ששת הימים. איזה התלהבות היה, איזה שמחה, איזה התלהבות, איזה גאווה הייתה. אנחנו חזקים, אנחנו מנצחים, אנחנו כוחי ועוצם ידי. ואחר כך באה מלחמת יום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא אמר לנו, אתם אומרים כוחי ועוצם ידי? תמיד זה כך. אם אדם מתחיל להתגאות ולהגיד אני ואפסי עוד, אז הקדוש ברוך הוא משפיל אותו. אני אגיד לכם דבר אישי כלפי עצמי. אני תמיד כשאני נוסע לאסוף כסף, אני תמיד ממש עם דמעות אני אומר, ריבונו של עולם, אני לא יודע לאסוף כסף, אני לא יודע שום דבר, הכל אתה. לב מלך ביד השם. כל בן אדם, אם הוא ייתן או לא ייתן, אם יתרום, אם נוכל להחזיק או לא נוכל להחזיק, זה הכל בידי הקדוש ברוך הוא. אז אני משתמש בכלים שנתן לי הקדוש ברוך הוא, לדבר, להשפיע, אבל בסופו של דבר מי שקובע, זה רק הקדוש ברוך הוא קובע. אז ניסו לצייר את זה, ומפעם לפעם, הקדוש ברוך הוא נותן לנו סתירה, ומראה לנו שאתם, יש לכם צהל ויש לכם כוח. תארו לכם, יש לנו שם חבורת הספסוף בעזה. חבורת הספסוף, פרימיטיביים. ותראו מה שהם עושים לנו. מה שאנחנו עושים, אנחנו לא מצליחים. כן. לקדם בברכה את בואו של מרן, שר התורה, פאר הדור והדרו, מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, מרן הכהן הגדול, רבי שלום הכהן שליטה, בכבוד. ברשות מרן שליטה, רבותיי, בבקשה לשבת. ובכן רבותיי, אני תכף מסיים. ובכן, כפי שאמרנו, המלחמה של היוונים כנגד עם ישראל הייתה על רוחניות, על שמירת תורה ומצוות. הרמב״ם כותב, כפי שהזכרנו, שהם גזרו על חודש שבת ומילה. זה ראשי תיבות חשמונאי, חודש שבת מילה ומקיימיהם ניצחו את יוונים. ובכן, כל הסיבה שהחשמונאים שהיו חסידים קדושי עליון יצאו למלחמה הייתה על התורה. זה לא הייתה מלחמה של כוחי ועוצם ידי, אלא בדיוק להפך. ולכן רבותיי, אנחנו צריכים לחשוב על הדברים גם על הדור שלנו. גם בדור שלנו ההסתכלות שלנו צריכה להיות, ההסתכלות שלנו צריכה להיות שאנחנו היום משתדלים לשמור על הגחלת, אנחנו רוצים להמשיך את מסורת אבותינו, אנחנו לא עושים פשרות. כמו שאמרתי קודם, הפשרות שהיו הולידו את ההשתלטות של היוונים על הרוחניות של עם ישראל בארץ ישראל. זה התחיל מפשרות, אבל אנחנו רוצים להיות ממשיכי דרכם של החשמונאים. וכדי להיות ממשיכי דרכם של החשמונאים, התפקיד שלנו הוא לשמור על מסורת אבותינו, הלכות, מנהגים, גם מנהגים, כן, אל תיטוש תורת אמך, כל דבר, לא להתפשר, לא לוותר על שום דבר. ואז, כן, כן, הקדוש ברוך הוא יעשה לנו ניסים, כמו שהיה אצל החשמונאים. אצל החשמונאים, כפי שאמרתי קודם, קבוצה קטנה של חסידים צדיקים ניצחו את המעצמה הגדולה ביותר בעולם. וכך אנחנו יכולים להיות גם היום הזה. כמובן, רבותיי, לחשמונאים הייתה הנהגה. מתתיהו ובניו, שהיו צדיקים, חסידים, קדושי עליון, הם הנהיגו את המרד. זה היה מרד בהנהגה תורנית, לא רמטכ"ל ולא שרי צבא, אלא גדולי ישראל הנהיגו את עם ישראל. כשהולכים אחרי גדולי ישראל, זו התוצאה. ומה שאנחנו צריכים גם כן בדורנו, זה שגדולי ישראל ינהיגו אותנו. יש לנו זכות גדולה שמרן פה קדוש, שר התורה, רבנו שלום הכהן שליטה, שהוא עומד ממש המנהיג הגדול של כל יהדות ספרד היום, ברוך השם, הוא מנהיג אותנו בדעת תורה, יהודי שכל ימיו לא ידע דבר חוץ מהתורה הקדושה. ואבי מורי כל השנים היה מתחשב מאוד מאוד בדעתו, גם בהלכה וגם בהנהגה, בכל דבר. השיקול דעת של תלמיד חכם אמיתי זה השיקול דעת של מרן. אז אנחנו מקווים, מרן, אני אומר לכם רבותיי, מרן הוא ממשיך דרכם של מנהיגי החשמונאים, הוא יהודה המכבי של הדור שלנו, הוא מתתיהו כהן גדול של הדור שלנו.
היום לא פורים, לא פורים היום.
ובכן, רבותיי, בעזרת השם נזכה להנהגה. אנחנו רוצים הנהגה של תורה, הרב, מה זאת אומרת? אנחנו רוצים הנהגה של תלמידי חכמים. להגיד ששרי הממשלה מנהיגים אותנו, שהחילונים מנהיגים אותנו, זה פורים. זה פורים. האמת האמת זה שגדולי ישראל ינהיגו אותנו. נזכה בעזרת השם לגדולה, בעזרת השם של עם ישראל, לגדולה של לומדי התורה, של תלמידי החכמים, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.
ברשות אין בפי מילים כמה להגיד. הוא יכל לגמור, אבל אני לא יכול לגמור.
תודה רבה.
בפרשה שקראנו אתמול, יש בה דברים שלכאורה קשה להבינם, לא נעריך הרבה בכל הפרטים, אבל זה שאחי יוסף שנאו אותו, היה להם סיבות, הביא דיבתם רע לביהם בהתחלה, עשה לקטון פסים, חלם חלמות, אמר להם חלמות. אבל אם נראה שלכאורה הכל מכוון מן השמיים. כשיעקב שלח את יוסף לראות את אחיו, כתוב וישלחהו מעמק חברון. אומר רש"י, מה זה מעמק חברון? מעצת אותו אברהם אבינו ששוכב בחברון, שהקדוש ברוך הוא אמר לו לאברהם, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. כלומר, עצם הדבר שיעקב שלח את יוסף, כן, זה למטרה שירדו למצרים. יוסף, אף על פי שלא ראה את אחיו ודותן בשכם, אמר, ראה אותו גבריאל ואמר לו, את מי אתה מבקש? אמר לו, תחי אני מבקש. אמר לו, שמעתי שהולכים לדותן. זאת אומרת, הביאו לו מלאך שישלח אותו לדותן, ואם לא היה חוזר הביתה. אבל הכל מכוון מהשמיים. כשראו אותו אחיו, אמרו, הנה בעל החלומות על הזיבה, ומסתמע כמו שהוא היה תמיד רואה אותנו, איך אנחנו שוחטים, מה אנחנו אוכלים, כל דבר אומר לאבא שלנו, ומוצא עלינו דיבות רעות, גם בא פה לראות מה אנחנו עושים בשביל ללכת להלשין אותנו אצל אבינו, ושיקלל אותנו ושכולנו נמות ושהוא יישאר חי, והתנכלו אותו להמיתו. זאת אומרת שהיה להם את הכוונה, ראה ראובן כך, הציל אותו מידם. התורה מעידה עליו להשיבו אל אביו. אבל הציל אותו מידם, אל תהרגו אותו, תשאירו אותו הבורה. והבורק אין בו מים, אבל יש בו נחשים ועקרבים. ובהלכה ידוע שמי שנפל לבור של יש בו אריות, אסור להעיד בבית דין, אני ראיתי אותו נפל לבור של אריות, אז מסתמה הוא מת ואשתו מותרת לה, מותרת. לא, אריות לא מוכרח שהרגו אותו. אם נפל לבור של נחשים ועקרבים, יכול להעיד בבית דין שראה אותו שנפל בור של נחשים ועקרבים, ומתירים את אשתו לנשא, כי מסתמה הוא מת. נחשים ועקרבים לא עוזבים את האדם. הפלא הגדול, אף על פי שהשליחו אותו לבור, אמרו מסתמה מת, ולא היה להם לכפת שום דבר במה שעשו, וישבו לאכול לחם, אומר הספורנו, כמו כאלה שבכלל לא חשבו שעשו עבירה, שעשו לו, ישבו אדם שהוא עצוני, קצת לא יכול לאכול, אבל הם ישבו לאכול לחם, לא הפרע להם כלום. הפלא הוא, מה פתאום יהודה אומר, נוציא אותו מהבור, נמכור אותו לישמעאלים? אם זרקת אותו לבור של נחשים ועקרבים, מסתמה הוא, לא הוא משך אותו. ומציאו אותו, זה אורחת הישמעאלים, כך כתוב, שהם ראו אותו בבור והוציאו אותו. אז אמר יהודה, למה נהרוג אותו? נמכור אותו לישמעאלי וכו'. אבל איך אתה יהודה לא התעוררת אם הנחשים לא הרגו אותו? איך לא התעוררת שאתה טועה בדרך? לא, הקום לשמיים, תמשיך בדרך שלך, תמשיך בדרך שלך. וכך היה בסוף עד שמכרו אותו. אף על פי שאחרי שראו את הצער של אביהם היו מתחרטים, ככה מדרש אומר, מה, אולי נלך למצרים, נביא אותו בחזרה? אבל זו הייתה הדרך של הקדוש ברוך הוא, כמו שהמדרש אומר, יעקב היה צריך לרדת למצרים בשלשלאו ובגרזנים, לרדת למצרים. עשה הקדוש ברוך הוא שיוסף ילך למצרים וירד אחריו יעקב בכבוד גדול ויחיה בכבוד גדול. לכאורה, אז למה נענשו האחים? אם הכל מכוון מן השמיים, למה נענשו? ידוע, יש עם שעשרה הרוגי מלכות, זה בגלל העשרה שמכרו את אחיו, בגלל שמכרו את מכרת יוסף. כך מביאים באור החיים, וזה בסוף פרשת ויחי. כלומר, רואים שיש דברים שהם מוכרחים מן השמיים, ומכל מקום האדם נענש. יש עוד גמרא בעבודה זרה, פלא פלאות. אומרת הגמרא שם, ישראל עשו את העגל. לא היו עם ישראל ראויים לעשות את העגל. אז למה עשו? כדי להודיע שגם אם רבים חוטאים, יכולים לעשות תשובה. דוד המלך, שחטא, לא היה ראוי לאותו חטא. למה עשה את החטא? בכדי שיעשה תשובה, וידעו כולם שגם יחיד יכול לעשות תשובה. יש להעריך בפירוש המדרש הזה. ומכל מקום, עם ישראל נענשו על העגל, אף על פי שהם עשו את העגל, היה מכוון מן השמיים בשביל שידעו מזה. דוד היה, לא היה ראוי לעשות את החטא, ועשה בשביל שיראו, כן? אבל הוא נענש, במציאות הוא נענש על זה. שלא זכה להיות, דוד טבע להיות בכיסא אמר לו כולם לא חטאו את החטאת, נענש. איך זה מתחיל, איך זה גומר? תמיד התקשנו להבין את הדברים. כמדוע, פעם ראיתי בכתביו של הרב יחזקאל לוינשטיין, המשגיח של פונוביץ'. שם ראיתי דבר שממש התפעלתי הרבה מאוד. בשער הביטחון בפרק הרביעי, אני לא קורא את כל המערך שלו, זאת אומרת פה מדבר בעיקר על מה צריך לבטוח בהשם, איך דרך הביטחון, זה שער גדול, כן, אבל מה שנוגע זה דבר פלא פלאות. פה מתרגם את זה בלב טוב, אני יודע לקרוא את המקור, לא יודע. והוא, כי מעשה העבודה והעבירה. מה זה עבודה, מה זה עבירה? עבודה זה המצוות, עבודת השם, או מעשה העבירה. לא יתכנו לאדם, כי אם בהתקבץ שלושה דברים, בהתקבץ שלושה דברים, אז זה נקרא שעבד את השם ונקרא שעבר עבירה. מה הם? האחד, הבחירה בליבו ומצפונו. האחד, דבר הראשון, שהאדם יבחר בליבו ומצפונו את מה שהוא, במה שהוא חפץ. כלומר, לשני כיוונים, הן לכיוון עבודת השם, הן לכיוון העבירה. הדבר השני, הכוונה וההסכמה לעשות מה שבחר בו. הדבר השני, הדרגה השנייה, אחרי שאתה מחשיב את הדבר הזה, הסכמת לעשות. והשלישי, הדרגה השלישית, שישתדל לגמור המעשה באיבריו הנראים ויוציאו אל גדר המעשה. כלומר, בהתחלה בחרת בדבר, בשני החלטת לעשות, אבל עוד לא עשית, זה רק החלטה מחשבתית לעשות. השלישית, השתדלת והתחלת לעשות. השלישי, שישתדל לגמור המעשה באיבריו הנראים ויוציאהו לגדר המעשה. ומה שאינו נעלם בהם כבחירת העבודה והעבירה והכוונה והסכמה על המעשה, החלקים הראשונים, עכשיו הוא מדבר על שער הביטחון, בחלקים הראשונים הביטחון על האלוקים בזה טעות וסכלות. כלומר, במה אני אבחר? במה אני אבחר? בכיוון זה או בכיוון זה? אז אני בוטח בהשם שוודאי אני אבחר בדבר טוב. אומר סכלות, טעות וסכלות. זה לא הולך לפי ביטחון. כי הבורא יתברך הניח ברשותנו בחירת עבודתו ואמרתו, נתתי לך את חופש הבחירה בידך. אני לא מתערב עם הבחירה בכלל, כמו שכתוב, הוא בחרת בחיים, אתה תבחר בחיים. אני אמרתי לך מה טוב מה לא טוב, כן, אתה תבחר במה שאתה רוצה. ולא הניח ברשותנו השלמת המעשה בעבודה ובעבירה, אלא בסיבות שהן חוץ לנו, מזדמנות בקצת העתים ונמנעות. כלומר, שני הדברים הראשונים זה תלוי בך, במה שאתה בוחר ורוצה לעשות. זהו, אל תבטח בקדוש ברוך הוא שהוא לא יביא אותך לידי זה, אין דבר כזה, הוא בחרת, זה תלוי בך, בחירה היא בך, ולא הניח ברשותנו השלמת המעשה בעבודה ובעבירה. כלומר, את הבחירה אנחנו בחרנו, את ההסכמה לעשות, כן, הסכמנו לעשות. באים אנחנו לעשות, נצליח לעשות או לא, אם נצליח לעשות או לא, את השלמת המעשה לא הניח ברשותנו, את זה כבר לא ברשותך, אלא בסיבות שהם חוץ לנו. הסיבות מזדמנות בזדועתיים ונמנעות, לפעמים מזדמן לך לעשות, לפעמים לא מזדמן לך לעשות. ואם יבטח על האלוהים בבחירת עבודתו ואומר לא אבחר ולא אכוון לעשות כלום מעבודת הבורא עד שיבחר לי הטוב ממנה, כמו מה דיברנו כבר, אם אתה חושב שהבחירה שלך, כן, אני לא הולך לחשוב כלום, מה שהקדוש ברוך הוא יכוון אותי, כבר טעה מדרך הישרה ומעדו רגליו מאופני הנכונה, כי הבורא יתברך כבר ציוונו לבחור במעשה העבודה ולכוון אליה בהשתדלות והסכמה ובלב שלם לשמוע גדול, והודיענו שהוא אופן הנכונה בעולם הזה ובעולם הבא. זה אתה צריך לבחור, אני לא, בזה אין ביטחון בקדוש ברוך הוא. מה שכותב עכשיו רבותיי זה מזעזע. ואם הזדמנו הסיבות ויתכן גמר המעשה בעבודתו, כלומר הוא בחר בדבר, התכוון לעשות וניגש לעשות, ניגש לעשות, ואם הזדמנו הסיבות ויתכן גמר המעשה בעבודתו אשר קדמה בחירתנו בה, יהיה לנו השכר הגדול על הבחירה בעבודה ועל הכוונה לעשותה ועל השלמת המעשה באיברים הנראים. תדע לך, עצם שבחרת והתכוונת לעשות ובאת לעשות ועשית, על הכל אתה מקבל שכר מהתחלה עד הסוף. ואם יימנע מן האיברים גמר המעשה, בא לעשות, לא מצליח לעשות, לא, חסר הדברים שצריך לעשות, יהיה לנו שכר הבחירה והכוונה כאשר זכרנו במה שקדם. יהיה לנו שכר הבחירה והכוונה כאשר זכרנו במה שקדם. נכון, לא הצלחת לעשות, לא הצלחת לעשות, אבל כיוון שכיוונת לעשות ובחרת לעשות, אתה מקבל על זה שכר. וכן העונש על העבירה, לא אריך הרבה בעבירות. מה כתוב כאן? דבר מזעזע. אני בר מינן כיוונתי לעשות עבירה, בחרתי בעבירה, כיוונתי לעשות עבירה וניגשתי לעשות עבירה, אבל לא יצא לי לעשות, לא יצא לעשות, אז אתה מקבל העונש, אתה מקבל עונש. כלומר, גמר המעשה זה לא תלוי בך, זה לא תלוי בך, אלא זה תלוי כבר בביטחון בקדוש ברוך הוא, אם ייתן תעשה או לא תעשה. אולי נביא כעין ראייה לדבר הזה, ידוע הסיפור בחולין, שבפנחס בן יאיר הלך, היה צריך לנסוע להביא כספים, לא יודע לאיפה לנסוע, לאמריקה, למקסיקו, לא יודע לאיפה. היה צריך לנסוע לקסום ספר. היה מפריע לו. אמר לו, תקרא לי, אני צריך לעבור. אמר לו, לא, למה? אמר לו, צריך לה, יש לי עסק מצווה לעשות. אמר לו, אתה שלך עסק, גם אני עושה מצווה. למה אני צריך לקרוא עליך? בשביל שאתה עושה מצווה, אני צריך להפסיק את המצווה שלי. היה ויכוח ביניהם. אמר לו, שרו של ים, עוד טענה. אתה ספק אם תצליח או לא תצליח. אני בוודאי עושה, אני ודאי ואתה ספק. כך טען לו. אמר לו, תשמע, אם אתה נקרא, מה טוב. לא נקרא, אני אגזור עליך שלא תקרא, שלא תעבור פה בכלל, שתפסיק לעבור בכלל. נכנע, פחד שלא יגזור עליו שלא יעבור, נכנע ונקרא לו. שואל המהרש"א, הוא שואל המהרש"א, מה, למה אתה, מה הצדקה שלו? הוא צדק מה שאמר לך, הוא ודאי ואתה ספק. אומר מהרש"א, שעל זה ענה לו רבי פנחס בן יאיר, אתה חושב שאתה ודאי ואני ספק? הפוך, אני ודאי ואתה ספק. אתה חושב שאתה, אם אתה עובר פה, אם אני אפסיק אותך לעבור, הנה זה בכלל לא ודאי. אל תחשוב שאם אתה עושה על זה ודאי שאתה, אני אגזור עליך שלא, אני אפילו עם ספק ולא הצלחתי במה שעשיתי, זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה ממני. זה המהרש"א. רואים? כיוון שחשב לעשות, כן? והלך לעשות, הולך לה, אפילו אם לא יצליח, אפילו אם לא יצליח. זה אמר ששם בחולין, זה פלא פלאות. מובן?
לא.
אתה חושב לעשות מצווה? תלך לעשות. לא הצלחתי. זה מה שביקשו ממך עשית. בר מנן וכן העונש על העבירה, אפילו אם לא עושה את העבירה, פלא פלאות. מה שאמרתי בשם הרב לוינשטיין, זכרונו לברכה, הוא אומר זהו בדיוק מה שהיה עם האחים. נכון, מחשבתו שהקדוש ברוך הוא זהו הדרך. אבל זה לא מכריח אותך. אתה יש לך את הבחירה. אתה יש לך את הבחירה. לבחור. לבחור. אם נאמר שהאחים היו מתגברים על כל היצר הרע שלהם, על כל השנאה שלהם, של ויסניו, אם היו מתגברים ולא עושים, אין מה לעשות. אין מה לעשות. אבל להפך, היות והם התחילו, הם התחילו בדרך שהחליטו להרוג אותו. לא רק החליטו שצריך להרוג אותו, אלא גם ועוד גם נגשו לעשות מעשה. לפי המעשה שלהם זרקו אותו לבור שימות. יש מקשים על ראובן, אם אתה רצית להציל אותו, איך אתה תגיד? אומר שגם ראובן היה לו ספק, היה לו ספק אם הוא חייב מיתה או לא, אם הוא נקרא רודף או לא, אבל נראה יזרק אותו לבור. אם הנחשים יפגעו בו, זה סימן שאנחנו צודקים. ואם לא יפגעו בו, סימן ש... אז כיוון שהאחים החליטו למכור אותו, החליטו להרוג אותו אפילו, והחליטו לזרוק אותו לבור. מה שראו אחרים, מן השם לא סייעו בידם להתעורר, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא שומר עליו. לא, פלא שלא התעוררו. לא התעוררו. החליטו לעשות את מה שהחליטו. אז רק יהודה עשה טובה למה נהרגנו, נמכרנו וכולי, וכך, וכך עזו. וכך עזו. לפי החובת הרבות, אפילו אם לא הם מצליחים לעשות, כאילו עשו. כל שכן, אם הם עשו. בשביל זה העונש שלהם גדול, גדול ואדיר. לכאורה, במעשה העגל, נכון, ממנשה, כיוונו אותם לעשות עגל בשביל... לא, זה אתה התחלת בדרך. מה התחילו מסכנים? מה התחילו? היצרן הראה להם את, את משה רבנו שהוא מת, כבושש משה, כן? מה הם עשו? איך התחילו? יש בבית הלוי אומר, נכון, אתם ראיתם שמשה מת. נכון שעד היום היה לכם מנהיג ואומר לכם איפה ללכת, איפה לבוא. כן? רציתם, מי ילך איתנו? מי יורד לו? מה באו לאהרון ואמרו לו? אמרו לו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. כי זה משה האיש, לא ידענו מהיילו. אומר, מה אתה? אתה בא אל אהרון? תגיד לו, אהרון, משה מת, מה אנחנו עושים? תגיד לו, מה אנחנו עושים? תשאל אותו. מה באת אמרת לאהרון? קום, הלכו של החכם, קום, תעשה לנו. זה החטא שלהם. מובן? לא מובן. אתה אומר לחכם מה לעשות? את החכם שואלים מה לעשות. לא אומרים לו מה לעשות. היום בעוונותינו... אז הם התחילו. דוד המלך ידוע שגם הוא התחיל, הוא ראה את בת שבע שהייתה מתרחצת, הייתה וראה, נכנס בו יצר הרע. למה לא ברחת מיצר הרע? אז התחלת, ואתה קראת לה, ואתה עשית שבעלה ימות, כן? אז אתה עשית, לא משנה. אז תחתה ואת ההתחלה ואת הכוונה לעשות, כן? זה האדם עושה. זה בדיוק מה שאומר פה חובת הלבבות. וכבר שכן, לכן, אמנם לקדוש ברוך הוא לא מטרה בזה, כן? מה לא מטרה? שידעו, כמו שאומר המדרש, שאפילו רבים חוטאים יכולים לעשות תשובה, אפילו רב רבותיי, זה מראה לנו שמסכן בן אדם, אם מתחיל אפילו לחשוב, כן? אם מתחיל לחשוב, הוא עלול להחליט שזו הדרך, ועד גם כן שיכול לקום לעשות מעשה. בהלל, אנחנו קוראים כל יום עכשיו בחנוכה. דוד המלך אומר, אנא השם, אני עבדך בן אמתך, פיתחת למוסרי. אני השם, אתה יודע שאני עבדך, עבד. ולא רק עבד שקנו אותו, אלא בן אמתך. האמא שלי גם כן הייתה השפחה שלך, ואני הבן שלה, אז עבד גמור. מה זה עבד? עבד פירושו של דבר שאין לו שום דבר משלו, אין לו שום דבר משלו, כל רצונו וכל מחשבתו היא רק לעשות רצון הבורא, כן? זאת אומרת, מסכן העבד, אם העבד יעשה דברים נגד רבו, ייתן לו מכות. לא מדובר על עבד עברי, עבד כנעני מדובר. אומר לו דוד המלך הקדוש ברוך הוא, פיתחת למוסריי, נתת בידי את הבחירה מה לעשות. הרי אתה בזה שנתת לי את הבחירה, כן? כן? כמו שאמרנו כאן, ההתחלה הראשונה של פיתחת למוסריי. לך אסבח זבח תודה. על זה שפיתחת למוסריי. ומסרת בידי את הבחירה. הרי על ידי זה, כל דבר שאני עושה בגלל הבחירה שלי, אז אני, יש לי שכר גדול, נכון? אמנם הדבר מסוכן, מצד שני, שמייפול, נכון? אבל לך אסבח זבח תודה על זה, שפיתח דת מוסריי, וכעין הפירוש הזה, זה אני, את הפירוש הזה למדתי בעונג יום טוב במילים בשם מהרית, פירוש כעין דומה לזה, על המובנים הדברים. זה שפיתחת למוסריי, הרי אם לא פיתחתי את מוסריך, אלא הייתי כופה עליך כל דבר, ואתה עושה, איזה זכר יש לך? אתה פוחד מהמקל שלי, בשביל זה אתה עושה. אבל היות, ואתה יכול לעשות כך, כן? ואתה בחרת בזה. על זה אומר דוד המלך, אני מודה לך שעשית את זה, לך אסבח זבח תודה, על הדבר הזה. זאת אומרת, לך אסבח זבח תודה, זה חוזר על ה... אמרתי שאני למדתי את זה מהקדמה שהם הביאו ש... זה לא בדיוק הוא אומר ככה, אבל... ידוע מה שאומר הרמב"ן בפרשת ניצבים על מה שכתוב שם, ומל השם את לבביך ואת לבב זרעיך ואז עבדת את השם אלוקיך וכל הדברים האלה. אומר הרמב"ן שם, דע לך, כאשר המבטיח, הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, אם נשוב בתשובה, אף על פי שאנחנו יכולים לחזור לעשות עבירות, כי יש עורלת הלב, ועורלת הלב, אפילו שאתה עושה למילה, עוד הפעם, נכון? שזה לא מברכים עליה, שלא יברך על בטלה, ולא עושים כוס יין גם כן, כי לא כל העיינות שבעולם יגמרו. כאשר הוא מבטיח בסופיה, כשיבוא המשיח, אם תשוב בתשובה, מל השם את לבביך ואת לבב זרעיך. אמרו שזה ראשי תיבות אלול, את לבביך ואת לבב, זה אלול. הקדוש ברוך הוא מבטיח, אומר תדע לך, אחרי שיקרה הדבר הזה, פירושו של דבר, שאנחנו כבר לא יהיה לנו שום נטייה לדבר רע. נחזור לאותו זמן של אדם הראשון לפני החטא. אדם הראשון לפני החטא, היה לו בכלל מחשבה לעשות? אומר בשלמה, עכשיו שאנחנו יצר הרע מכשיל אותנו, כן? מכשיל אותנו, אז אנחנו לפעמים יש בור ויצר רע לא מראה לנו את הבור הזה, ואנחנו הולכים ונופלים בבור הזה. אבל כשאדם יחזור לאדם הראשון לפני החטא, מה הוא רואה? את כל העולם יודע איפה הוא משחית, איפה הוא מזיק, איפה הוא אז איך, אז אדם לא יעשה. זה קורא הרמב״ם לימים האלה, תדע לך, יבואו ימים שאין לנו חפץ בהם. החפץ של האדם זה רק אם יש לו אתגר, לעשות או לא לעשות, ומתגבר שלא לעשות, זה ימים שיש בהם חפץ. פשטסטו? זאת אומרת, שאלו את החפץ חיים, אם ככה, אז למה אנחנו מתפללים שיבוא המשיח? הרי זה לא טוב לנו, הרי זה ימים שאין בהם חפץ. אומר נכון, לדידן יותר טוב שלא יבוא, כי יש לנו ימים עם אתגרים, עם... אבל לכבוד השכינה שהיא גם כן בגלות, בשביל כבוד השכינה אנחנו מבטרים. זה תירוץ גדול, לא? כלומר, לכל הפחות, אף על פי שאנחנו מפללים לשועתך כיווינו כל היום ותבני ירושלים והכל, אבל תנצל עוד יום שיש לך חפץ, עוד יום ועוד רגע ועוד רגע, תנצל את זה, תנצל את הימים האלה. הרב דבר קודם על חנוכה, אני רוצה להוסיף מילה אחת. היוונים רדפו את עם ישראל, שראו אותם שהם שקועים בתורה, הם לומדים, אז הם לשכחם תורתך, המטרה שלהם הייתה, לשכחם תורתך ולעברה מחוקי רצונך. ואתה ברחמך הרבים, צרת את תורתם, דנת את דינם, רחמת את רחמתם. ואתה ברחמך הרבים, רחמת עליהם,
עמדת להם
בעצרתם, דנת את דינם, דקמת את תקמתם. לכאורה, הם רצו להשכיח את עם ישראל מתורתו, נכון? אז עניין התורה זה של הקדוש ברוך הוא. אז מה זה? צרת את צרתם, דנת את רידם, רבת את ריבם, נקמת את תקמתם. הקדוש ברוך הוא ראה שעם ישראל יש לו חשק בתורה, יש לו חשק בתורה. כשדנתי אותם את דינם, הם תובעים ממני ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, איך נלמד? אז אני עושה לך שאתה תלמד. מובן. ודנתי את דינם. מה זה את דינם? הם, נכון שהם הרגו גם כן. היה ידוע שהיה, אבל אנחנו בכלל לא מזכירים את זה. לא מזכירים את זה. אנחנו מזכירים רק את עניין התורה, וכתוב שם שהקדוש ברוך הוא, כאילו בא לדון את דיננו, את מה שאנחנו תובעים, ולנו עושה את הטובה. נוקם את נקמתנו, דן את דיננו, וזדים ביד עוסקי תורתך, הכל, הכל זה, אני, אתה רצית שאני מסור אותם בידך, מסרתי אותם בידך. פירושו של דבר, פירושו של דבר, אם אנחנו חושבים, לחכות לגאולתו של הקדוש ברוך הוא, אוקיי? אם לא נהיה שאנחנו דואגים, יש לנו זמן, ימים שיש בהם חפץ, בכל רגע ורגע אני יכול, נכון שלצרע, כל רגע אומר לי, תתהפך במיטה עוד מעט. כן. למה תקום? יש במקום מגן אברהם יש גם אגרא, גם בלי אגרא יש בדיעבד. לא, צריך להתגבר כל רגע ורגע, בכל מעשה ומעשה שלנו, להתגבר, 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 חפץ, כל רגע ורגע. השם יזכנו שבימי החנוכה אלו שהם הקדוש ברוך הוא לחם את מלחמתנו, דן את דיננו, רב את ריבנו, כן, ועשה לנו את מה שאנחנו רוצים, שנמשיך לרצות לעבודו באור השלם ולשקוע כמה יותר ויותר בתורה, ביראת שמיים. הנה ברוך השם יש לכם ספרים של המחבר שאפשר לעסוק, לא יודע אם בכל החנוכה תגמור את זה. כמה במקום לקרוא עיתון יש מוסף, תגיד, אבל יש מוסף בשבת. את מוסף עם השבת הזה. כל דברים בטלים. החדשות שלהם זה לא של מחר, של מחר, מה נפקא מינה, כל שני דברים. כמה שיותר לעסוק בתורה, שכל מילה ומילה שעוסקים בה זה מצווה גדולה, ובעזר השם, השם חפץ למען צדקו, ואנחנו עושים את החפץ, ויגדיל תורה, אתה שומע? אותו יש חפץ, יגדיל תורה ויאדיר.
רבי חנינא בן קשיא אומר, צעק בן זקות ישראל, והפיכה הרבה להם תורה מצוות שנאמר, נחפץ מה...